שלום וברכה, שלום לכל הצופים, שלום לכל המאזינים. אנחנו בעוד תוכנית נפלאה של ערוץ 2000, ואנחנו עדיין כאן כדי לדבר על משמעות החיים, על המשימה ועל התפקיד שלנו. בתוכנית הקודמת כבר התחלנו לגוע בתפקיד שיש לכל אחד מאיתנו, כי למדנו אנחנו היהודים שונים. קיבלנו מתנות מיוחדות מבורא עולם, אנחנו העם הנבחר, וכל אחד מאיתנו יש לו מתנות ויכולות וממילא גם משימה שלו. לא באנו פה כדי לשכפל אחד את השני. אם היה בן אדם שהוא בדיוק כמוני בעולם כולו, ממש אותו דבר. עם אותו תפקיד, אותו משימה, הוא צריך לעשות אותו דבר. בורא עולם מצפה ממנו לקבל אותם תוצאות, לא צריך שניים אותו דבר, את אחד מהם אפשר להוציא. למה יש אותי? למה יש אותך? אותך? בגלל שאת נדירים. כל אחד מאיתנו הוא נדיר שאין עוד כמוהו. ולא היה כמוהו, מבריאת העולם, עד סוף כל הדורות, יש רק אחד מכל דבר, מכל יהודי, מכל אחד. ולכן, אנחנו חייבים למצות ולעשות את המקסימום שלנו. אז דיברנו בתוכנית שעברה על הכלים שיש לנו כעם ישראל, ועל החשיבות של לנצל את הזמן ולנצל את החיים. החיים מתקדמים, החיים שוטפים, ועכשיו, היום אני רוצה ללמוד איתכם ביחד, להקריא מדרש יפהפה של חזל, שנותן איזו סקירה כללית, מה קורה עם בן אדם מהשנייה שהוא נוצר, עד מתי שהוא מסתלק מהעולם. כל מחזור החיים, כל הסיבוב, המסע בעולם הזה, איך הוא מתנהל, איך הוא הולך, מאחורי הקלעים, מהזווית של המדרש של חזל. זה תענוג, תענוג לעבור על זה, ובואו נלמד את זה ביחד. המדרש מתחיל עם פסוק. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? מה פירוש הפסוק? עושה גדולות עד אין חקר, נפלאות עד אין מספר. פסוק באיוב, שבו הקדוש ברוך הוא, איוב מתאר, הקדוש ברוך הוא עושה גדולות שאי אפשר אפילו לתפוס אותן. גדולות עד אין חקר. אילו, איזה גדולות? על מה זה מדבר? אומר רבי יוחנן, תדע לך, שכל הנשמות שהיו מאדם הראשון ושיהיו עד סוף כל העולם, כל הנשמות של כל בני האדם, כולן נבראו מששת ימי בראשית. הנשמה שלנו, הנשמה שלי, הנשמה שלך, שלך, היא זקנה מאוד. במושגים של נשמות זה לא זקן, לא זקנה, אבל הנשמות נבראו פעם אחת בהיסטוריה, בבריאת העולם, בששת ימי בראשית. וכולן בגן עדן. מה הנשמות עושות בינתיים? עד שבן אדם נולד לעולם. איפה הנשמה שלו בינתיים? בגן עדן. וכולן היו במתן תורה, רבותיי, כל אחד ואחת מאיתנו. אני הייתי במתן תורה. אני נולדתי רק עכשיו. אני נולדתי בתשמ"ב, 1982. אבל אני הייתי במתן תורה. וכולנו, שנאמר, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כולם היו במתן תורה. אומר המדרש, ומה הכוונה עושה גדולות עד אין חקר? גדולות שעושה הקדוש ברוך הוא ביצירת הוולד. ברגע יצירת הוולד, הרגע הזה שבו יש משהו, יצירת הוולד הרי מתחילה מנקודה קטנטנה, זעיר, כמעט לא רואים אותה, לא קיים. אמא אפילו לא יודעת שהיא נכנסה להיריון. אבל ברגע הזה רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על ההיריון. יש מלאך מיוחד בשמיים שהוא אחראי על התינוקות, על העוברים שנמצאים בבטן אימם. מלאך שממונה על ההיריון. ושמו לילה, למלאך הזה יש שם וקוראים לו לילה. הקדוש ברוך הוא רומז למלאך שקוראים לו לילה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, דע, שזה הלילה נוצר אדם. יש כאן משהו, יש משהו, יש גרעין קטן, נקודה. אבל יש כאן התחלה של חיים. קודם כל הגוף, עוד לפני הנשמה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאך, תקשיב, הגוף הזה צריך להתפתח ולהיות עובר, ולאחר מכן להיות בן אדם, ואז להיות תינוק, ויוולד ממנו. דע לך וישמר, ישמר בו, באותו קטן, וטול אותו בכפך וזרע אותה בגורן ל-365 חלקים. יש מלאך מיוחד שקוראים לו לילה, והתפקיד שלו קודם כל לטפל בגוף, בגוף של העובר. בעובר כזה קטן, כשרואים באולטרסאונד, קטנצ'יק, כבר אפשר לראות שיש לב. אפשר לראות חדרי לב. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, הולך להיווצר פה אדם, אני צריך שיהיה לו 365 איברים, אם הוא גבר. לבן יש 365 איברים. אני צריך שיהיה לו לב וריאות וטחול וכליות ועצבים במוח ואצבעות וידיים ושפתיים. היום אפשר לראות באולטרסאונד תלת ממד. אפשר לראות את השפתיים, אפשר לראות שבבטן של אמא העובר מחייך. והוא עושה כן. המלאך מטפל קודם כל שהכל יהיה תקין, שהכל יהיה בריא, כן, אחרת אין הריון, אחרת לא נוצר כלום, לא מתקדם כלום. יש שמירה של מלאכים לכל אמא, לכל אישה בהיריון. יש מלאך ששומר לך על העובר, דעי לך. את לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתך, ויש מלאך. שהוא אחרי שהכל יתפתח כמו שצריך, שהכל יהיה תקין. מיד נוטל בידו, הוא מביא לפני מי שאמר והיה עולם, ואומר לפניו, עשיתי ככל אשר ציוויתני, ומה תהיה נגזר עליה? הוא אומר, ריבונו שלם, אני עשיתי מה שביקשת בני, מה שאמרת לי, אני מגדל, מטפל בילד, שומר עליו, אני אחראי לבריאות, לתקינות. מה יהיה נגזר על העובר הזה? ותבינו, אנחנו מדברים פה בשיא ההתחלה, ביום הראשון שאישה רק נקלטת. היא לא יודעת אפילו. אומר המדרש, כבר בורא עולם גוזר, מיד הקדוש ברוך הוא גוזר, מה יהיה בסופו. בורא עולם כבר מחליט מה הולך לקרות עם זה שאחרי כן יצא לאוויר העולם, ויהיה בחור, ויגדל ויהיה בן אדם, ויהיה איש, עם זכר, עם נקבה, עם חלש או גיבור. הרי זה לא רוחנית, יהיה בן אדם חלש, בריא, חלוש, חולה, מה יקרה איתו? עם עני או עשיר, הקדוש ברוך הוא גוזר על בן אדם. בן אדם יכול לעבוד קשה כל החיים, וכולנו מכירים את זה, ולהישאר מסכן. בן אדם יכול להיות חכם, מוכשר, מלא רעיונות, ולא הולך לו בעסקים. לא לחכמים לחם. אז מה? הקדוש ברוך הוא גוזר מראש על כל אחד. אם הוא יהיה עשיר, יצליח לו, יהיה עני. אם קצר או ארוך, כמה גבוה הוא יהיה? בן אדם נמוך, נמוך, גמד, או בן אדם גבוה, או בן אדם מדי, כן? אם מכוער או נאה, אם עבה או דק, יש כאלה נטייה להשמנה, יש בן אדם אוכל קצת, מסכן לא אוכל, ונטייה להשמנה, משהו בחילוף חומרים, בן אדם משמין, נגזר עליו מראש. או דק, יש כאלה נגזר עם הזה. אם בזוי או גס, כמה בן אדם הזה יהיה מכובד בעיני הבריות? יש אנשים שאין להם קסם, אין להם חן, לא נשים חן. ושוב, הדברים האלה נגזרים מראש. למה הקדוש ברוך הוא גוזר מראש? כי כל אחד יש לו, אמרנו, תפקיד אחר בחיים. כל אחד יש לו משימה אחרת. לא כולם אותו שטנץ, לא כולם אותו דבר. אם כל האנשים היו עשירים, כולם חכמים, כולם יפים, כולם מוצלחים, כולם חבר'ה מענים, אז זה אותו תפקיד כל הזמן. מספיק אחד, לא צריך את כולם. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מסלול אחר בחיים עם נתונים שונים. יש בן אדם אחד יותר בריא ופחות עשיר. יש בן אדם יותר עשיר אבל אין לו שלום בית. יש, אמרנו, כל אחד מקבל את הכלים, את המתנות, את הסביבה, כל אחד מקבל את המסלול חיים שלו. אבל הקדוש ברוך הוא גוזר על כל זה ברגע שבן אדם נוצר. וכן גוזר על כל קורותיו. הקדוש ברוך הוא גוזר אם אתה צריך לעבור תאונת דרכים. אם הראלה צריכה להתקשר אליך ממפעל הפייס, להגיד לך שזכית ברחם חדש, זה נגזר מראש. מתי? לפני שנולדת. עוד לפני שכמעט בקושי אתה קיים. הקדוש ברוך הוא גוזר על כל קורותיו. כל דבר שבאדם צריך לעבור, כמה ילדים יהיו לו, כמה יכבדו אותו, באיזה גיל הוא יתחתן. בחורה רווקה, מחפש את הזיווג שלך. דעי לך. הקדוש ברוך הוא כבר גזר את הרגע המדויק. שאת תכירי את בעלך בעזרת השם לעתיד, את זיווגך האגון משורש נשמתך. תענו אחריי עכשיו, אמן, שכל אחד בעזרת השם תמצא בקרוב את זיווגה האגון משורש נשמתה. אמן. אבל זה נגזר מראש. אין מה להתלונן. אבל למה אני צריכה לחכות כל כך הרבה זמן? למה כל החברות שלי, הכל הולך כל כך מהר, תראה, כולם טיק, טק, טק, רק אני תקועה. רק אני מחכה כל כך. למה יש כאלה שמחכים לזרע שקיים על הילד? הקדוש ברוך הוא גוזר על כל קורותיו. כל אחד ואחת מקבלים בדיוק איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעברו עליהם כל החיים. יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא גוזר מראש. אמרנו, הוא גוזר עם זכר, עם נקבה, חלש או גיבור, עני או עשיר, קצר או ארוך, מכוער או נאה, מוצלח, חבר'ה, מנטיבש, הכל. אבל אם צדיק או רשע, לא. אלא הדבר הוא נוצנו בידו של אדם בלבד. שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. פסוק בחומש דברים. הקדוש ברוך הוא גוזר הכל. אבל אתה מחליט מה לעשות עם זה. אתה קיבלת, הנתונים נפלו עליך. זה לא בידיים שלנו. אבל אחרי שאלה הנתונים, איך אתה מתנהג? איך אני? מה אני עושה עם זה? האם אני בוחר לעבוד את הקדוש ברוך הוא? או שאני בוחר למרוד, לפרוק עול? כל אחד מאיתנו זה בידיים שלו. צדיק או רשע, בורא עולם לא גוזר. עד כאן הקדוש ברוך הוא גוזר על הגוף. כי הגוף זה מה שקובע בריאות, כן? שיהיה לנו 365 איברים, המלאך מטפל בזה, צדיק או רשע, לא צדיק או רשע, אני או עשיר, חכם, טיפש, בריא, חולה, כל הדברים האלה זה קשור לגוף. והקדוש ברוך הוא רומז למלאך הממונה על הרוחות. הקדוש ברוך הוא אומר, הגיע הזמן לתת את הנשמה לתוך הגוף. יש עובר, יש גוף. ועכשיו אנחנו הולכים לתת לו חיים, לתת לו נשמה. איך קוראים למלאך הממונה על הרוחות? לילה, הנה המלאך שלנו, המלאך שממונה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הווה לי רוח פלוני, יש מישהו שאני רוצה אותו עכשיו, שהיא בגן עדן, ששמו פלוני ותוארו כך וכך. הקדוש ברוך הוא רוצה מישהו מסוים, איך הוא נראה, מבחינת המידות, מבחינת התכונות אופי, אמרנו, הכל הקדוש ברוך הוא גוזר, ושמו כך וכך. לכל נשמה כבר יש שם, ממתי? מששת ימי בראשית, מבריאת העולם, כבר קוראים לכל אחד. אבא ואמא, כשנולד התינוק, חושבים שאז הם החליטו איך לקרוא לו. הנה רז, הנה עדן, הנה יניב. לא. אתם רק חושפים, אתם רק מגלים את השם האמיתי. יש רוח הקודש מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא נותן, כשתינוק נולד, בפה של אבא ואמא, הקדוש ברוך הוא נותן רוח הקודש, קוראים את השם שבורא עולם כבר בחר לו, מבריאת העולם. ששמו כך וכך. לפי שכל הרוחות, חוזר המדרש ומספר לנו, כי כל הרוחות שעתידים לברות, כולן נבראות מיום שברא העולם, עד שיחלה כל העולם, והם רק צריכים להיכנס לתוך בני האדם. מה שהיה כבר נקרא שמו. הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך, אני רוצה, יש מישהו מסוים שאני רוצה אותו בעולם הזה, כי הוא יש לו את התפקיד, יש לו את המשימה, הוא הולך להשלים. מבחינת הקדוש ברוך הוא משלים לי את התוכנית האלוקית. את תיקון העולם כולו. העולם לא יכול להסתדר בלעדיו, תן אותו. הולך המלאך, הוא מביא את הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. והנה המפגש הראשון של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. כשהרוח באה, כשהנשמה מגיעה, מיד קורעת ומשתחווה לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הנשמה משתחווה לפני בורא עולם, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אותה שעה, אומר הקדוש ברוך הוא לרוח, היכנסי, הגיע הזמן לרדת לעולם, את צריכה להיכנס לעובר, אמא מסכנה, אמא לא מסכנה, כן, אמא מאושרת, זכתה, אבל באותם רגעים, היא באולטרסאונד, ויש מתח גדול, יש כאן חיים או אין כאן חיים? אומר ברוך הוא, מיד להיכנס, אין זמן, צריך לחיות, שהנשמה תרד בקשה לתוך הגוף. הנשמה רוצה או לא רוצה? הנשמה לא רוצה, רבותיי. הנשמה לא רוצה. פתח הרוח פיו ואומר לפניו, ריבונו של עולם, די לי העולם שהייתי דר מיום שבראתה אני, ריבונו של עולם, איפה בראת אותי? אני בגן עדן עד עכשיו. 5,000 שנה אני בגן עדן, טוב לי שם. למה רצונך להכניסני בטיפה זו שרוחה, שאני קדושה ותאורה? ואני גזורה מגזרת כבודיך. הנשמה אומרת, ריבונו של עולם, אני קדושה ותאורה. הנשמה היא מחוברת לבורא עולם. הנשמה שלנו היא שורש, היא חלק, אלוקה ממעל ממש. אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להכניס אותי לעולם הזה? להכניס אותי בעולם רע, במקום אפר עימה ותולעה, במקום של חטא, במקום של הסתר פנים, של שכחה. האנשים חיים כאילו אין בורא לעולם, כאילו עולם הפקר. ריבונו של עולם, טוב לי איפה שאני? למה לרדת? בורא עולם מנסה לשכנע אותה. אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, עולם שאני מכניסך בו, יפה יהיה לך ממה שהיית דרה בו. אנשים חושבים, גן עדן זה מקום טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, העולם הזה יותר טוב. חז"ל לימדו אותנו, יפה שעה אחת של תורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי בעולם הזה עוד אפשר לעשות, אפשר להתקדם. בעולם הבא כבר לא. הקדוש ברוך הוא משכנע ואומר לה, נשמה, נשמה, העולם שאני מכניסך בו, את מרגישה קדושה, תאורה, בעולם הזה, יפה יהיה לך ממה שהיא דרה בו, את תוכלי להתקדם. שם בעולם הנשמות אי אפשר להתקדם, זה מה שאת. אני נותן לך אפשרות לתקן, להשלים, להתחבר יותר, לעשות נחת רוח לבורא עולם. ובשעה שיצרתיך, לא יצרתיך אלא, אומר הקדוש ברוך הוא, מראש, כשבראתי אותך נשמה, למה בראתי אותך? שתשעים בגן עדן? בעולם הנשמות? לא. בראתי אותך בדיוק בשביל הרגע הזה, כדי שתרדי לעולם הזה. תתקני. שאדם נברא בכוונה בתוך מקום של אסתר פנים, מקום של חטאים, מקום של שכחה, כדי שהוא יחשוף ויגלה את כבוד השם יתברך. העוצמה הזאת יש לנו לזמן קצוב, 70 שנה, כמה שבן אדם חי. אנחנו פה ואנחנו יכולים להשיג רמה, השגות רוחניות שבעולם הנשמות אי אפשר להגיע. אז בורא עולם משכנע את הנשמה. הנשמה משתכנעת או לא? הנשמה לא משתכנעת. היא לא רוצה. היא לא רוצה לרדת לעולם הזה. היא לא יודעת מה קורה שם, היא לא מוכנה, ריבונו שלם, טוב לי. מכניסו הקדוש ברוך הוא לשם בעל כורחו. אין ברירה, והקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ומכניס אותה בעל כורחה לתוך העובר. אמא בקופת חולים, האחות עושה לה אלטרוסאונד, ובדיוק בשנייה הקדוש ברוך הוא מכניס את הנשמה, והנה יש דופק. הנה יש חיים. זה הרגע שנוצר חיים. הרגע שנוצר חיים. הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ומכניס לתוך הגוף של העובר, יש דופק. בעל כורחו. הנשמה לא רוצה. אבל על כורחך אתה נוצר, אמרו חז"ל. בן אדם נוצר בעל כורחו.
חוזר המלאך, הוא מכניס הרוח לתוך מי אמו, ומזמנים לו שני מלאכים, ושומרים אותו שלא יצא משם, ושלא ייפול. זה לא מובן מאליו. זה שהעובר נשאר 9 חודשים בתוך אמא. בדיוק ברגע שצריך הוא יוצא, למה הוא לא יוצא חודשיים קודם? איזה אסון יכול לקרות אם חודשיים קודם יצא? 4 חודשים קודם? למה? שני מלאכים שומרים על העובר שלא יצא ושלא ייפול. שהכל ילך תקין, שהכל יתפתח כמו שצריך, שלא יקרה אסון חס וחלילה, שלא יהיו תקלות, שהכל יהיה מושלם. כשהיריון מושלם, דו לכם, יש לכם שני מלאכים. אישה יקרה, תדעי לך, ששני מלאכים מלווים אותך ושומרים אותך, שומרים עלייך ושומרים על ההיריון שלך. ומכניסים לשם נר דלוק על ראשו. יש נר דלוק על הנשמה, לא רואים את זה בעיניים, כן? זה לא אומר שאפשר לבדוק אותו באולטרסאונד. לעשות סקירת מערכות, תראו, יש לו נר. לא, אבל יש לו נר רוחני שדולק על הראש. נר על הנשמה. זה שאמר כתוב, זה שוב פסוק באיוב, מי יתנני כי ירחי קדם, כי מה אלוקיי שמרני. איוב עבר המון המון איסורים, המון המון צרות, הוא סבל נורא. אז הוא אומר, כאילו הוא מתגעגע, מי יתנני כי ירחי קדם, הלוואי שאני אזכה לחזור לבטן של אמא שלי, שם היה לי טוב. כי כשהייתי עובר, הכל היה טוב. בהלו נרו עלי ראשי, כשהיה לי נר על הראש. הוא מביט ורואה מסוף העולם ועד סופו. הנשמה היא אלוקית, אין לה מגבלות. אנחנו בני אדם, אנחנו רואים כמה שאנחנו יכולים לראות. למה? כי אנחנו רואים בעיניים. אנחנו רואים בעיניים. לגוף יש מגבלות, לחומר יש גבול כמה אתה יכול לראות. הנשמה יכולה לראות הכל. העובר במי אמו אין מחסום, הנשמה שלו צופה ורואה מסוף העולם ועד סופו. עכשיו, מה עושים 9 חודשים? מה יש לו? 9 חודשים מסכן, מובטל. מה יש לו שם עשה כל היום? שחק שש בש? טיולים של מלאכים. נוטלו המלאך משם, כולם זוכים איך קוראים למלאך, נכון? לילה. נוטלו המלאך משם ומוליכו לגן עדן. בבוקר המלאך עושה סיבוב, לוקח את הנשמה לגן עדן. הוא מראה לו, הוא לא יכול להיכנס, הוא לא יכול להיות בגן עדן, כי גן עדן זה רק מי שקיים מצוות, זה גמול, זה שכר. אבל מראה לו, הצדיקים יושבים בכבוד ועטרותיהם בראשיהם. הוא רואה את הצדיקים יושבים שם, את רשי הקדוש, את רבי עקיבא הקדוש, רואה את כל הצדיקים של כל הדורות, עם כתר על הראש, מאירים, זורחים, נהנים מזיו השכינה, גן עדן. אומר המלאך לאותו הרוח, המלאך פונה לתינוק ושואל אותו, תדע לך מי הם אלו? אתה מזהה מישהו? תגיד, אתה מכיר מישהו? אומר הרוח, לא, לא אדוני, לא, אני לא מכיר, מה, מי הם, מי? אומר המלאך, הללו שאתה רואה, אתה רואה את כל הצדיקים האלה בכזה כבוד, בכזו גדולה, בכזה עונג, נוצרו בתחילה כמותך,
בתוך מאי אימן, כל אחד מהם הגיע לעולם הזה, תינוק כמו כמוך. הנשמה הגיעה אותו דבר לכולם. ויצאו לעולם ושמרו התורה והמצוות. המלאך מחנך ומדריך אותו. אומר לו, דע לך, כולם עברו ניסיונות. אין אף אחד שנולד רבי עקיבא. אף אחד לא נולד רשי הקדוש. רבי מאיר בעל הנס, זה לא עובד ככה. כולם היו כמוך, כמוני, כמוכם. כולם. היו בתחילה כמותך, יצאו לעולם, נלחמו בשיניים. בשביל לעבוד את בורא עולם, שמרו התורה והמצוות. לפיכך זכו, באדם שנלחם קשה בחיים, זכו ונזדמנו לטובה זו שאתה רואה. דע לך, אומר המלאך, נותן לו הדרכה לחיים. דע לך, שסופך לצאת מן העולם. אתה תהיה בעולם הזה, אבל גם אתה תסיים את המסלול, אתה גם תגיע לפני בורא עולם. אז סופך לצאת מהעולם. אם תזכה ותשמור התורה של הקדוש ברוך הוא, תזכה לכך ולישיבתן של אלו. אם אתה תזכה, אם תעבוד, תעבוד קשה, זה לא קל. לא יש לי רגע לרגל שותים קפה ומגיעים לגן עדן, ללמוד תורה עם רשי הקדוש. אבל מי שזוכה ועובד קשה וירא שמיים, הוא מפסיד לפעמים, הוא מקריב, הוא מוותר. אבל אם תזכה, תגיע גם לישיבתן של אלו. אומר לו המלאך, ואם לאו, ואם לא, ומי שחושב שהוא יחפף, שהוא יעגל פינות, שהוא יעקוץ את אלוקים, בואו נדבר על זה בהמשך. דאו רשת תזכה למקום אחר. עוד נגיע למקום אחר. טיול בוקר. נותן לו כמה שעות להתאושש מהטיול. לערב, אומר המדרש, מוליכו השם ישמור לגיהנום. מקום אחר לגמרי. ומראה לו שם את הרשעים. סליחה שאני צריך להגיד את זה. אני רק מקריא את המדרש. המלאך מראה מה קורה בגיהנום. את הרשעים. אוף. שמלאכי חבלה מקים אותן במקלות של אש וקוראין וי וי. יש מלאכי חבלה שחובטים בהם במקלות של אש, והרשעים סובלים וצועקים, איי, כואב, זה שורף, ואינם מרחמים עליהם. בבוקר היינו גן עדן, בערב מראה לו גיהנום, ואומר לו עוד אותו מלאך לאותו רוח, תדע מי הן אלו? אוקיי, מי הם? אתה מזהה? אתה מכיר מישהו? ואומר לו, לא אדוני. הנשמה לא יודעת, העובר, כן, מדובר על העובר. הנשמה עושה סיור, לא יודע מי זה. ואומר לו המלאך, אלו הנשרפים נוצרו כמותך ויצאו לעולם ולא שמרו התורה וחוקותיו של הקדוש ברוך הוא. לכך באו לחרפה זו שאתה רואה, הם גם היו כמוך בדיוק. אף אחד לא נולד רשע, הוא נולד כמוך. והיה לו פוטנציאל, והוא יכל להתגבר, והוא יכל להיות צדיק אמור. הרמב״ם אומר, כל נשמה ונשמה, יש בה כוח להיות צדיק כמו משה רבנו, הסמל של הטוב, של המושלם, משה רבנו, או חס וחלילה רשע כירובעם בנבט. הרמב״ם לוקח דוגמה, ירובעם בנבט, הדבר הכי רע שיכול להיות. אל יאמר אדם, אומר הרמב״ם, שהגזרה נתונה, אלא הבחירה ביד כל אדם, להיות צדיק או להיות רשע. כל אחד בוחר, גם הרשעים האלו, נוצרו כמותך, היו כמו כל אחד. ולא שמרו התורה וחוקותיו, לא עמדו בניסיונות. נפלו, הרשיעו, לכך באו לחרפה זו שאתה רואה. אומר לו המלאך, ואני מבקש ממך, כעצה טובה של מה שנקרא מלב ללב, דע לך שסופך לצאת לעולם, והווה צדיק ואל תהיה רשע, ותזכה ותחיה לעולם הבא. תהיה צדיק, אל תהיה רשע, ותזכה ותחיה לעולם הבא. מביא על זה המדרש פסוק, שנאמר פסוק במשלי, כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי, ויורני ויאמר לי, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיי. אז המדרש מסביר, המלאך אמר לי, בבקשה שמור את המצוות, ולכך על הכל מזהירו הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז אמרנו, יש טיול בוקר, יש טיול ערב, ומה עושים בשאר הזמן? הוא מטייל איתו המלאך מן הבוקר ועד הערב, כל הזמן ביניים סיורים, טיולים של מלאכים. עושה לו ספיישל. הרי הנשמה רואה מסוף העולם ועד סופו. אז המלאך יכול להדריך אותו, יכול להראות לו מה הולך לקרות. הוא מראה לו מקום שהוא עתיד למות בו. המלאך מראה לו, עוד 97 שנה, כשהגיע זמנך, את האמבולנס. איפה בדיוק אתה אמור למות? חס וחלילה בתאונת דרכים, חס וחלילה באסון, כדרך כל העולם, באיזה בית חולים, איפה בן אדם צריך להסתלק? ומקום שהוא עתיד להיקבר בו, אפילו מראה לו את החלקת קבר, הוא עוד לא נולד. כבר הכל כתוב מראש. הכל ידוע. סיכמנו, הקדוש ברוך הוא גוזר כל קורותיו של האדם. ברור לנו, הוא יודע הכל, גוזר הכל. רק דבר אחד לא. דבר אחד, בן אדם מחליט לעצמו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. להיות צדיק או רשע, הבחירה בידיים שלנו. אז המלאך מטייל איתו, ואחר כך מוליכו, הוא מטיילו על כל העולם. המלאך מלמד אותו את כל הפיתויים, את כל התאוות, את כל האפשרויות לנצח ולהתגבר. מראים לנשמה. הוא מראה לו את הצדיקים ואת הרשעים, ומראה לו הכל. מראה לו את הצדיקים שחיים היום. מראה לו את גדולי הדור. מראה לו את הבחורים בישיבות. מראה לו צדיקים. מראה לו אנשים שיודעים לדבר עם בורא עולם, לבכות, להתפלל, להתחנן. מראה לו חס וחלילה גם את הרשעים. אנשים בעייתיים, גמורים. בערב חוזר לתוך מאימו. והקדוש ברוך הוא עושה לו שם בריח ודלתיים. אמרנו, יש שני מלאכים, וחוץ מזה נועלים את ה... שהתינוק לא ייפול, לא יצא. עומד ואומר לו הקדוש ברוך הוא, עד פה תבוא ולא תוסיף. והוולד הוא מונח במאימו 9 חודשים. בעברית, 9 חודשים. כן? אבל העובר נמצא בבטן האמא 9 חודשים. ומכל מה שאימו אוכלת ושותה, ושותה בראשונה, הוא אוכל ושותה. הרי זה נס, זה פלא עצום. מה העובר אוכל? הוא מחובר לאמא שלו. ואמא אוכלת, אמא מכניסה אוכל, והכל עובר לעובר. היום יודעים שכשאמא אוכלת דברים בריאים, זה עובר לעובר. אישה בהיריון שמעשנת, זה יכול להזיק לעובר. ויטמינים, עובר, הכל עובר. תרופות, עובר. כל מה שאמא אוכלת ושותה בראשונה, עובר אליו, הוא אוכל ושותה, ואינו מוציא ראי. העובר לא מוציא, בן אדם רגיל אוכל, בן אדם נורמלי, אנחנו בני תמותה, אוכלים, צריכים להיכנס לנוחיות, צריכים לעשות, להוציא, נכנס, צריך לצאת פסולת. אצל העובר לא יוצא, חס וחלילה, אם יוצא, אם יש תינוק שפולט, שיוצא לו, אז זה סכנה לאמא. רעלת הריון, זה יכול להיות בעיה גדולה. לפיכך נאמר, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. הנה הפסוק שהתחלנו איתו, אומר רבי יוחנן, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. איפה הן הגדולות? העובר מקבל פרנסה, מזון, את כל מה שהוא צריך בתוך הבטן של האמא. הקדוש ברוך הוא דואג לו בתוך הבטן של האמא. והקדוש ברוך הוא יוצר תווי פנים ואת הדמות המדויקת של אותו אחד. כל אחד נולד כבר עם פרצוף. כולם הרי אומרים, דומה לאבא, דומה לאמא. איפה יצרו את הפרצוף המושלם הזה? אומרים חז"ל, ואין ציר כאלוקינו. מי ציר כאלוקינו? אין צייר כמו בורא עולם. מה פירוש צייר? שהוא יכול ליצור צורה בתוך צורה. הוא יכול לעבוד על העובר כשהוא בפנים. שהכל יהיה תקין, שהאצבעות יהיו מחולקות, שיהיה לו טביעת אצבע, שפתיים, חיוך, אוזניים, תווים, הכל הכל, הקדוש ברוך הוא עושה. 9 חודשים, לסוף מגיע זמנו לצאת לאוויר העולם. הגיע הרגע, עכשיו אמא, כבר יש לה צירים, כבר בבית חולים, היא כבר מחכה שיתחיל, הלידה מתעכבת, לא יוצאת. הגיע הזמן! מיד בא אותו מלאך, ואומר לו באותה שעה, זה הרגע, חביבי, אמא סובלת, מסכנה, אמא, יאללה, צא! הגיע זמנך לצאת לאוויר העולם! הנשמה רוצה או לא רוצה, רבותיי? היא לא רוצה. היא לא רוצה. והוא אומר לו, העובר, הנשמה אומרת למלאך, למה אתה רוצה להוציאני לאוויר העולם? תגיד לי, מה רע לי פה? מה רע לי פה? אני יושב כאן, לימוד עם מלאכים, טיולים עם מלאכים, נר דולק על הראש, מסוף העולם ועד סופו, אני לא יכול לחטוא. מה יותר מושלם מזה? אם כבר הורדת אותי לעולם הזה, תן לי להישאר, הוא לא רוצה לצאת. למה? למה אתה רוצה להוציאני לאוויר העולם? אומר לו המלאך, בני, תדע, שעל כורך אתה נוצר, כן, כשהכנסנו אותך, כשנוצר הבן אדם, כשנוצר, זה היה על כורך, ועכשיו דע שעל כורך אתה נולד. לא שואלים אותך, אתה צריך לצאת, קדימה, קדימה, חבל אמא סובלת. על כורך אתה נולד, ועל כורך אתה מת, בן אדם מסתלק מן העולם, אף אחד לא רוצה למות, ועל כורך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. גם יום יבוא, ואדם הנשמה תחזור, ותצטרך לתת דוח, דין וחשבון, לפני בורא עולם, על כל מה שעשה כל החיים. טוב, המלאך מנסה לשכנע אותו, וזה לא עוזר. הנשמה לא משתכנעת, היא לא רוצה לצאת. ואינו רוצה לצאת משם.
עד שמכהו. המלאך נותן מכה לעובר. הוא מחבל לו הנר שהוא דלוק על ראשו. הוא מוציאו לאוויר העולם בעל כורחו, מכריח את העובר לצאת. מיד שוכח התינוק כל מה שראה ביציאתו וכל מה שהוא יודע. כשהנשמה יוצאת ברגע הזה, המלאך נותן לו מכה. יש אומרים שהמכה הזה פה, השקע הזה, המלאך נותן לו מכה על השפה העליונה, וזה משכיח ממנו את כל מה שהוא יודע, כל מה שהוא ראה, גן עדן, צדיקים, גיהנום, כל מה שעתיד לקרות איתו, איפה אני אמות, כל מה שהוא יודע, גם את כל התורה כולה. באותו רגע שהוא יוצא, שוכח התינוק כל מה שראה וכל מה שהוא יודע. ולמה התינוק בוכה ביציאתו? כן? אבל אנחנו נותן מכה. חבא את הנר. התינוק יוצא לאוויר העולם. המיילדת עכשיו אומרת לי, אמא, הנה, הנה, הנה. מזל טוב, מזל טוב. למה התינוק בוכה? יש את הבכי הראשון, איך שתינוק נולד, הוא בוכה. למה הוא בוכה? אנחנו יודעים למה הוא בוכה. המיילדת, האחות, בבית חולים, מסבירה שזה אוויר שהיה ברוד ונפלט החוצה. אומר המדרש, באמת באמת למה הוא בוכה? על מה שאיבד מקום הנחה והרווחה, ועל העולם שיצא ממנו, כי הוא לא רצה לצאת. כי טוב לו אצל אמא מקום הרווחה. הכל טוב, לא צריך לרדוף, לא צריך לדאוג מה אני אוכל, לא צריך לבשל. מה שאמא אוכלת נכנס אליי. הוא איבד את זה, ועכשיו הוא יוצא למרדף של העולם הזה. הקרב מתחיל. המלחמה מתחילה, אומר המדרש, מה קורה בעולם הזה? מה המסלול חיים? בואו נדבר על זה. באותה שעה מתחלפים עליו, בן אדם עובר שבעה גלגולים. אז המדרש קורא לזה שבעה עולמות. שבע תקופות שבן אדם עובר. עולם ראשון, שימו לב רבותיי, דומה למלך. שהכל שואלין בשלומו, מתאבין הכל לראותו, מחבקין ומנשקין אותו, מבנה שהוא בן שנה. גיל שנה, תינוק בן שנה דומה למלך. כל בכי, כל ציוץ, כל שהתינוק עושה, כולם עומדים דום. מה יש לו? למה הוא בוחר? אולי הוא רעב, ניתן לו לאכול. אולי הוא צמא, אולי הוא צריך להתקלח, אולי הוא עשה בטיטול, נחליף לו, אולי הוא צריך גרמס. מה קרה? מה כואב לו? כולם שלו, מרימים אותו, מחבקים אותו, שואלים בשלומו, כל הדודות מתקשרות, תגיד מה שלום התינוק, אמא, מה נשמע? איזה חמוד, למי דומה? וואי, תלבישי אותו, תקני לו. הוא רק רוצה לאכול אוכל עד לפה, כמו מלך. משרתים, כולם עבדים שלו, כולם צריכים לשרת אותו. בן שנה. עולם שני, דומה לחזיר. מתי? זה גיל שנתיים. למה חזיר? המדרש מכנה אותו חזיר. תינוק בן שנתיים, אין לו אסתטיקה, אין לו רגישות לכלום, הוא מתחיל לזחול, מתחיל לזוז. בהתחלה הוא יושב בעגלה כמו תינוק, לא יודע לעשות כלום, לא יודע לזוז. מביא לו אוכל לפה. כשהוא מתחיל לזוז, פרק את הבית. אצלנו במשפחה צוחקים כל פעם שהתינוק שזוחל, הוא איי רובוט. הוא זוחל הרי בכל הבית, מנקה את כל הבית, כן? לא משנה איזה לכלוך יש, הוא זוחל. כל הבגדים שיוצאים ג'יפה שחור, הוא מנקה לנו את הבית. דומה לחזיר, שהוא שוגש באשפות. לא יודע מה, הוא מטובל ידיים, מכניס, מכינים לו תלחת מרק, הוא הופך אותה, שופך, מלכלך על עצמו, לא אכפת לו, עשה, בטיטול, מסריח, מתונף, הוא יכול לצחוק, מבסוט, לא מעניין אותו כלום. זוחל בכל מקום, נוגע בכל דבר, מגיע לכל הארונות, ככה תינוק שוגש בצועה, כשהוא בן שנתיים. עד שהוא מתחיל ללכת, עולם שלישי, דומה לגדי, שהוא מרקד לכאן ולכאן, במראה טוב לפני אמו. ככה תינוק מתענג לפני אבי ואמו, ממש כמו גדי. ילד בן 4, ילד בן 5, אין לו דאגות, אין לו תרדות, הכל טוב, כל החיים יפים, צוחקים, לא חייב כלום לאף אחד, שום דבר. תינוק בן 5, איזה כיף, איזה עושר, חוזר מהגן, משחק כדורגל, רץ, הולך, חוזר, חברים, צחוק, אין לו שום דבר. שהוא מרקד לכאן ולכאן, כמו גדי, שגדי קופץ במראה, ככה תינוק, מתענג לפני אבי ואמו, משחק, והכל שמחים בו. אין על מה לריב איתו, אין מה לצעוק עליו, אין לו שאיפות או כדורים. ילד קטן, קטנצ'יק, רק כיף, רק נחת. עולם רביעי, דומה לסוס, שהוא מהלך בסטריות, סוס שדוהר ברחובות, שדוהר. מתי זה? כשהגיע על פרקו. כשהוא מגיע קצת, גיל 14, 15, הוא כבר, יש לו שאיפות, כבר מקבל מעמד בחברה, מקום, גיל 18, כשם שהסוס רץ ומשתבח, הסוס מרגיש, בוא נה, אני יכול לקבוש את העולם, דוהר קדימה, לא רואה בעיניים. פתאום הוא מגיע לגיל, הוא חייל בצבא, אני שומר על עם ישראל, בחור ישיבה, אני מנהיג את העם ישראל מבחינה תורנית, אני יושב, אני אגדול הדור. הוא מרגיש שהוא, הדבר הכי חשוב, העולם שייך לצעירים, פותח עסק, משקיע בבורסה, מתחתן, יוצא לחול, נהנה מהחיים, הוא מרגיש ברומו של עולם, מרגיש השיא של החיים. הנער משתבח בבחרותו. מרגיש שיש לו את כל הנתונים, את כל היכולות, מה שאני רוצה אני עושה. הוא נראה טוב, הוא מלא אנרגיות, מלא מרץ, מלא יכולות, סוס. אבל זה עובר מהר. עולם חמישי, מתחילה הידרדרות. דומה לחמור. שמניחים עליו הוקף. חמור, יש את הוקף, שמים על החמור, כדי שיהיה אפשר להעמיס עליו דברים, שלא ייפצע, שלא יקרה נזק. שמים הוקף על החמור, רצועה של, חתיכה של אור, ואז מתחילים להביד אותו, מתחילים להביד אותו. הבן אדם מתחתן, חושב שזה רק בשביל הכיף. מה זה להתחתן? זה הפן. נולד ילד, הם בחול, עם התינוק. אבל אז הילדים גדלים, שמים עליו ריחיים, לבני אדם, מניחים לו הוקפו עליו, נותנים לו אישה, מוליד בנים ובנות, ופתאום אתה צריך לדאוג לכולם, ולקחת את הילד לרופא, ולקנות לו תרופות, והוא חולה, והוא לא מרגיש טוב, אתה צריך לקחת חופש מהעבודה, כי הילד חזר הביתה, פתאום מתחיל קשיי פרנסה. אבא נהיה כספומט, אבא תביא לי, אבא תקנה לי, אבא אני צריך כסף, אבא תיקח אותי, אבא תחזיר אותי. נותנים עליו מסע, ומתי? כשבן אדם מגיע לגיל 30, גיל 40, פתאום הבן אדם נהיה חמור. והחמור זה עוד טוב. עולם שישי, אומר המדרש, דומה לכלב, שהוא חצוף לכאן ולכאן, נותן מזה ונותן לזה ואינו מתבייש. כלב, מה מיוחד בכלב? שהוא רעב לחיבה. הוא רוצה אהבה. כלב מקשקש בזנב כדי שאוהבו אותו. הבנים גדלים, עוזבים את הבית, פתאום הבית מתרוקן, אתה נשאר לבד בבית, את מחכה לכל שיחת טלפון מהילד, לפעמים שוכחים להתקשר, אתה צריך לרדוף אחרי ולהתקשר אליהם, אולי תשלחו את הנכדים, הרבה זמן לא ראינו אתכם. אם אתם מכירים את המבוגרים האלה שמחלקים בבית כנסת סוכריות לילדים, כדי לקבל קצת חיבה, לראות חיוך של ילד, להרגיש קצת חום, קצת אהבה, פתאום הוא דומה לכלב, מגיע הרגע שהבן אדם מזדקן, עולם שביעי דומה לקוף, השם ישמור, בעזרת השם לא עליו בכלל מאיתנו, אבל בעולם יש כזה דבר. הבן אדם מזדקן, מתמלא קמטין, נשתנה דמותו מכל הבריות, שואל על כל דבר ודבר, פתאום קשה לו ללמוד דברים חדשים, הוא לא מבין. בן אדם מבוגר, איך משתמשים בפלאפון? מה זה האפליקציה הזאת? הוא לא יכול להסתדר, פתאום דברים לא נוחים, לא הולך לו. סיפר לי מישהו שאבא שלו קנה, אבא לא בן אדם מאוד מבוגר, אבל הוא קנה רכב חשמלי. הוא המליץ לאבא שלו לקנות רכב חשמלי, אמר לו, תראה, זה הסוח הדלק, זה הזמה. ואבא שלו מסתבך למלא, להטעין. צריך באפליקציה, וכל תחנת דלק, צריך אפליקציה מיוחדת, לא יודע. בקיצור, אומר לי, חבל, אנחנו רוצים למכור, עכשיו קנו, חודשיים, רוצה למכור את הרכב החשמלי, לקנות לאבא שלו רכב אחר. למה? קשה לו, כבר עבר את הגיל. יש שלב שבו עובר את הגיל. אוכל ושותה כמו נער. כבר קשה לו לאכול. יש את השלב שהידיים רועדות, הוא לא מצליח לאכול, לא מצליח לקפטר, צריך עזרה להתלבש, צריך עזרה לאכול. משחק כמו תינוק, צוחק משטויות. יש את הגיל הזה שעושים להם שעת יצירה, נותנים לבתי אבות, לבתי זקנים, נותנים להם להשחיל חרוזים. כל אחד יעבור את זה. וישוב לימי אלומיו בדעת. ואפילו בניו ואנשי ביתו מליגין עליו. טוב, זה שוב, לא קורה אצל עם ישראל, ברוך השם, קורה אצל הגויים. שכולם צוחקים עליו מסביב, תעזבו אותו, הוא לא מבין, כאילו תעזבו אותו כזה, הוא מגיע ומקללים אותו ושונאים אותו, זה מגיע לשלב שהוא הופך להיות עול, מעמסה. צריך כל היום לשרת את אבא, לעזור לו, לדאוג לו, לבוא לטפל בו, והוא רוצה דברים, וכל דבר קטן מקפיץ אותו, מעצמנו, אתה לא מבין מה הוא רוצה. כשהוא אומר שום דבר, אומרים, אני יכול לו כי הוא נער וזקן, נו, בסדר, אמר משהו, הסבא אמר משהו, אל תתקח ללב, אל תתרגשו, נו, סבא אמר משהו. ואפילו התינוקות צוחקים עליו, ואפילו ציפור דרור ינערן משנתו, זה קשה לו להירדם בלילה, וכל רעש קטן מפריע לו, אפשר שקט, אפשר שקט, להיות בשקט ליד סבא, סבא נרדם. כן, שוב אני אומר, אצלנו עם ישראל ברוך השם יודעים לכבד הורים,
ידין לכבד זקנים, זה אחרת. אבל זה גיל שהוא דומה לקוף. תראו איך החיים עוברים מהר. אני חי, הכל טוב. הלו, הכל עובר, הכל עובר. תראו את שבעת המסלולים. בן אדם דומה למלך, לחזיר, ואז לגדי, לסוס, אופ, נהיה חמור, נהיה כלב, נהיה קוף. אומר המדרש, לסוף הגיע זמנו, מגיע הרגע שבו בן אדם צריך להסתלק מן העולם. עכשיו, כל החיים בן אדם חי, הוא שכח את הכל. המלאך נותן לו מכה כשהוא יוצא לאוויר העולם. הוא לא זוכר מה למד, מה ראה, מה המלאך, לא יודע כלום. כשמגיע זמנו של אדם, בא לו אותו המלאך. רבותיי, מגיע המלאך הממונה על הרוחות, שאמרנו שקוראים לו לילה, ואומר לו, תכירני? המלאך מגיע ושואל אותו, תגיד, זוכר אותי? והנשמה מזהה. הנשמה יודעת מתי הגיע זמנה להסתלק מן העולם. הנשמה מרגישה. הנשמה מרגישה, והמלאך מגיע ואומר לו, תכירני? והנשמה עונה למלאך, אומר לו, כן. למה באת לי היום מכל שאר הימים? עכשיו, תדעו רבותיי, הגוף מזדקן. מי זה שהופך להיות חמור, סוס, כלב, קוף? הגוף. הנשמה לא מזדקנת, הנשמה היא נצחית. היא נבראה בתחילת בריאת העולם, היא תהיה קיימת לנצח. הנשמה שלנו, של עם ישראל, היא נשמה נצחית. משורש הבורא יתברך שמו. היא לא נהיית זקנה. היא צעירה ורעננה כל הזמן. וכשהיא רואה את המלאך, היא מזהה אותו ואומרת, אז למה באת היום? עכשיו, הבן אדם כבר זקן תיכו. הבן אדם זקן בן 90. בקושי אוכל, בקושי זז. מה זה למה באת? הנשמה לא קולטת. למה באת היום? אומר לו המלאך, כדי להוציאך מן העולם, כי הגיע הזמנך להיפטר. אומר המלאך, תקשיב, יש דדליין. לכל אחד איתנו יש זמן. הגיע הזמנך להסתלק מן העולם. אין לך עוד מה לעשות פה. הסתיים. הגיע הזמן לחזור. הנשמה רוצה או לא רוצה? הנשמה רוצה להסתלק מן העולם. היא לא רוצה. מיד מתחיל בוכה. הנשמה בוכה. הוא משמיע קולו מסוף העולם ועד סופו. הבכי של הנשמה מהדהד בכל העולם כולו. מסוף העולם ועד סופו, הבכי נשמע בכל העולם, ואין הבריאות מכירים ולא שומעים את קולו, אף בריאה, בן אדם לא שומע, אף בעל חי, לא שומע את הבכי של הנשמה, הבכי נורא והיום, הוא לא רוצה להסתלק מן העולם. חוץ מן התרנגול בלבד, התרנגול יודע לשמוע את בכי הנשמות, כשמגיע זמן הנשמה להסתלק מן העולם. ואומר למלאך, הבן אדם בוכה למלאך, נשמה בוכה ואומר, הלא כבר הוצאתני משני עולמות, והכנסתני בזה העולם, די, כבר עברתי טראומה, אני סוחב עליי טראומות, הייתי בעולם הנשמות, בעולם המלאכים, הורדת אותי לבדן של אמא, הוצאת אותי מבדן של אמא, לא רציתי, שלחת אותי לעולם הזה, די, לא רוצה לצאת. אומר לו המלאך, ולא כבר אמרתי לך, שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת. לא שואלים אותך. הגיע הזמן להסתלק מהעולם? הגיע הזמן למות. ועל כוחך, אומר המלאך, אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אתה גם עתיד ליתן דין וחשבון. סיימנו את המסלול, עכשיו מגיעים ועומדים לפני בורא עולם, לעבור על איך התנהגנו כל החיים, מה עשית כל הזמן, במה בחרת. בורא עולם נותן לנו את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים, בורא עולם מבקש, תבחר בחיים. ובסוף מגיע הרגע שצריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ועוברים על כל המסע ובודקים את הדחש. פרט אחרי פרט, יום אחרי יום אחרי יום, איך בן אדם מתנהג. אין דבר נעלם מנגד עיניו של הקדוש ברוך הוא. הנה המדרש, מציג לנו תמונה שלמה על כל החיים. עכשיו אנחנו הרבה יותר מכירים את עצמנו, מכירים לקראת מה אנחנו הולכים, מאיפה באנו. אנחנו מצוידים כדי להסתכל אחרת על החיים שלנו ולהבין את התכלית ואת המשמעות. אני רוצה לספר עוד סיפור. סיפור יפה מאוד. סיפר אותו הרב שלמה ברבדה, לא יודע אם מכירים אותו. הוא סיפר ש...
כשאני הייתי בחור בישיבה, המשגיח, הרב בישיבה, כל ישיבה שמשגיח, מי שאחראי לתת שיחות מוסר לבחורים, לגדל את הבחורים, מסר פעם הספד לשחקן קולנוע. ישיבה, בחורים צדיקים לומדים תורה. הרב הספיד שחקן קולנוע, הוא אומר, אני אספר לכם מה היה. וזה הולך ככה. הוא אומר, אני למדתי בישיבה, הייתי בחור אמריקאי, ורציתי להתקבל לישיבה שבה למדתי, המשגיח היה הרב יחזקאל לוינשטיין. הרב יחזקאל לוינשטיין היה משגיח מיתולוגי, מה שנקרא, מפורסם, הוא מפורסם בכל עולם הישיבות, בתור המשגיח, חינך דורות על גבי דורות. עכשיו, הישיבה שבה למדתי, לא סמכה לקבל בחורים אמריקאים. התקופה הייתה אחרי מלחמת העולם. האירופאים והישראלים, הם עברו את המלחמה. האמריקאים היו מפונקים. הם היו מפונקים, הם עברו את הכל באיזי, הם לא מסרו נפש בשביל להיות שומרי מצוות, בשביל להיכנס, ללמוד תורה בעולם הישיבות. היינו קבוצה של בחורים שלא קיבלו אותנו בקלות. אנחנו ביקשנו והתחננו ושיגענו להם את הראש וקיבלו אותנו. קבוצה של בחורים שמו אותנו בצד, טוב, תהיו. אפילו שזלזלו בנו קצת. הרב המשגיח, הרב יחזקאל לוינשטיין, אותו רב גדול, הוא היה מוסר לכל קבוצה של בחורים בנפרד שיחות. קראו לזה ועד. ועד זה יושבים קבוצה בחדר קטן, כמה בחורים, הישיבה היא ענקית, מאות בחורים, אבל הוא אוסף כל פעם 14, 15, 10 בחורים, ומוסר להם הדרכה לחיים, לפי מה שמתאים להם לשמוע, כאילו מגדל אותם. עכשיו, הוא לא רצה למסור לנו לבחורים האמריקאים, החוצריקים כאילו. כי הוא אמר, תראה, אלה פרוחים, הם קודם שילמדו כמה שנים בישיבה, התפתחו קצת, יבקיעו מהביצה, שנקרא, יגדלו, שיהיה מי לדבר, שיהיה מי להתעסק. כי הוא קיבל את הבחורים צעירים, אמר, אני רוצה חבר'ה שאפשר לדבר איתם, לתת להם בראש. אבל שוב, אנחנו היינו אמריקאים, אנחנו היינו עקשנים, היינו מעצבנים, ושיגענו אותו, וביקשנו, ועוד פעם ביקשנו, והתחננו, אמרנו, הרב, אנחנו רוצים לשמוע שיחה. הרב בסוף הסכים, אמר רבע שעה, הוא נותן לנו רבע שעה. טוב, רבע שעה, בוא נשמע שיחה עם המשגיח הגדול. התאספנו כמה בחורים בחדר הקטן, זה החדר חשוך, קטן, והרב אמר ככה, הרב פתח ואמר, רבותיי, אתם יודעים שאצלנו בישיבה אנחנו מחנכים שהדבר הכי חשוב זה לא העולם הזה. הצלחה אמיתית זה לא בן אדם שיצליח פה בעסקים, ביזנס, איך מודדים הצלחה בעולם? כמה כסף יש לך? כמה אתה מרוויח? מה אתה עושה בחיים? איזה מעמד יש לך בחברה? אתה מנכ"ל? אתה מנהיג? אתה משהו? או שאתה עוד איזה עובד זוטה? אנחנו מודדים. בישיבה מלמדים שכל זה חיצוני. זה לא אמיתי. מה נקרא באמת הצלחה? זה העמל של בן אדם. זה המידות הטובות שלו. זה כמה בן אדם נלחם וניצח. ביהדות, שני אנשים שמשיגים אותו דבר לא נמצאים באותו מקום. שני אנשים יכולים ללמוד אותו דף גמרא, לקיים אותה מצווה, להגיע לבית כנסת, לשמור אותה שבת. וכל אחד השבת שלו אחרת, שומרים אותו דבר. אבל אחד היה לו קל. קיבל ראש טוב, גדל בבית דתי, שומר שבת כל החיים, חוכמה גדולה, שכוייך. בן אדם אחר נלחם, היה לו קשה. הוא לומד גמרא והוא לא מבין. שניהם יודעים את אותו דף גמרא, אבל הוא השקיע. הם לא אותו דבר. מהי הצלחה בחיים? אמר המשגיח. אמר המשגיח, אנחנו מלמדים בישיבה שהצלחה בחיים זה ערכים. מה הדבר החשוב בחיים? זה איך אתה כבן אדם. לא מה יש לך, לא מה השגת. מידות, אופי, תכונות, עמל. עכשיו אתם, אני יודע, אתם חוצקים, אתם חושבים שאנחנו קיצונים, אנחנו הרבנים והעולם התורני, עולם התורה, לקחו את זה קשה מדי. הרי כל העולם לא חושב ככה, נכון? רוב העולם הגויים חיים בהפקרות, עושים מה שהם רוצים. אז תשאל, מה נקרא הצלחה? ואדם שהצליח בחיים, ואדם שעשה משהו, קריירה טובה, כסף, לא יודע, כבוד. ואפילו בעולם של היהודים, אפילו בתוך הדתיים, רוב הדתיים הרי חיים שגרה, חיים הולכים לעבודה, קריירה, מחפשים לקבל כבוד, מעמד, חברה. כן? שוב, רובה ככה. מי אלה שבאמת חיים ברמה הגבוהה הזאת, שהעולם הבא הוא העיקר? בודדים. על אחרי אתם חושבים שאנחנו הקיצונים של הקיצונים. אמר המשגיח, אמר אותו רב, אבל תדעו לכם
שהשיטה שאני מלמד בישיבה, כל העולם מסכים עם זה. לא רק היהודים, גם הגויים. ולא רק הגויים האמריקאים, הצרפתים, המכובדים. הגויים הכי מוזרים שאתם מכירים, התאילנדים והעובדי אלילים והודים, לא יודע מה? כולם יודעים שהצלחה אמיתית בחיים זה לא כסף, לא מעמד, לא כבוד, לא משנה. רק מי אתה? איזה בן אדם אתה? אופי. זה הדבר היחיד שקובע את האיכות של בן אדם. זה נקרא רמה של בן אדם. כולם מסכימים איתנו. עכשיו, היינו קבוצה של בחורים צעירים, אמריקאים. כן? ככה תלמיד מספר. אנחנו שומעים את זה, וכולנו כאילו מגרדים בראש ואומרים, מה הוא מדבר על הגויים? מה, הוא יודע בכלל איך מתנהגים? הגויים אצלנו ברחוב. הוא ראה אותם פעם? שהוא יכול לדבר שכולם מעריכים הנהגה טובה ואופי ומידות טובות והתגברות על היצר. הוא ראה פעם איך הגויים מגיעים ביום ראשון להשתכר. בפאב, במועדון, כל אחרי ומגיעים שם. שוטים, משתכרים, אוכלים שם. הוא תיאר, התלמיד תיאר, את הסטייקים עם השומן של החזיר נוטף להם מהפה. הם מעריכים מידות טובות? הוא הסתובב פעם במנהטן. וראה את הריצה של כל האנשים, של הבורסה, של אנשי העסקים, של המכוניות המפוארות, של הבתים. הוא קרא פעם עיתונים, מה הוא מקשקש? שזה ביקשנו ממנו שיפסור לנו שיחה, שישגע לנו את ה... מה זה הדבר הזה? כולם מעריכים את התורה, את ה... המשגיח, הרב, המשיך לדבר. המשיך בשיחה. ואמר להם, הוא כנראה ראה שהם לא מאמינים לו. ואמר להם, אני יכול להוכיח לכם את זה. איך? תקשיבו. בואו ניקח את האנשים הכי מצליחנים בחיים, אנשים שמרוויחים הכי הרבה כסף, שהם הגיעו לעשי הקריירה. מי האנשים הכי מכובדים? אז, הכי, כאילו, האנשים הכי מפורסמים, הסלב, היו שחקני הקולנוע. הם הרוויחו הכי הרבה כסף. באותם ימים, מה שמדובר לפני 40 שנה, משכורת נורמלית של בן אדם הייתה $60 בשבוע. בשבוע $60 זה היה משכורת טובה. כי, למשל, שכר דירה, היה $48 לחודש. $48 שכר דירה. לא לפני 2000 שנה בתקופת האבן, כן? אנחנו מדברים בדורות שלנו. שחקן קולנוע היה מרוויח $3,000 בשבוע. הסכומים. משכורת טובה, בן אדם היה הולך לעבודה, עובד קשה, כל השבוע $60. שחקן קולנוע היה מרוויח $3,000. אומרים, היו האנשים הכי עשירים, הם היו יכולים להיות מלאים מצוות כרימון, כן? והכסף שיש להם יכלו לתרום לצדקה, לתורה, לעניים, להאכיל מסכנים, לכל... תכלס, הם היו אנשי הבוהמה, הנהנתנים של העולם. מי היו אנשי השחקני קולנוע? הכי בעלי תאווה, בעלי יצרים. אנשי העולם הזה. אמר להם הרב, השחקני קולנוע הם אנשים שהכי כאילו חיים את העולם הזה. שאתה אומר, מי אלה שנלחמים בשיטה היהודית? השיטה היהודית שאומרת צניעות, פשטות, ענווה, כיבוד הורים, תעזור לשני, תתגבר. מי הכי אנטי? נכון? בוא נתפוס את השחקני קולנוע, הכי מפורסמים. אלה שחיים רק בשביל הכיף, רק בשביל התאווה, רק בשביל לקבל כבוד, שכל העולם רודף אחריהם, מכוניות, בתים, כתבות בעיתונים, מעריצים, מעריצות, אלה שחיים את השופוני. אמר הרב, אתם יודעים, בדרך כלל אנשים מתים. אנשים לא חיים כל הזמן. והנוהג של העולם, שכשבן אדם מת, עושים לו לוויה, יש הלוויה, לוקחים אותו במסע האחרון שלו, לקבור אותו באדמה. ואז מספידים את הבן אדם. יש הספד, כן? נעמד איזה קרוב, דוד או בן דוד, ומתחיל להגיד כמה דברים לזכרו של הנפטר. גם שחקני קולנוע מתים, כן? שחקני קולנוע מתים, גם להם עושים הלוויה. והנה יש לוויה, ונעמד מישהו, קרוב, אחיין או דוד או מישהו, להספיד את השחקן קולנוע. אומר הרב, מה מספידים אותו? תקשיבו טוב. עד אתמול, עד שהוא מת. מה כתבו עליו בעיתונים? איזה חתיך שהוא, איזה שחקן, איזה מקצוען, איזה יפה תואר, כמה דיברו עליו, כמה כסף הוא הרוויח, איזה מכונית הוא נוסע, איזה בן אדם, יום, יום. שנייה אחרי, יום אחרי, הבן אדם נפטר. עוד לא קרה מעולם שיספידו אותו, ויבכו כולם, אוי, החתיך ההורס הזה מת. איך הפסדנו כזה שחקן מוכשר? כמה מוצלח שהוא היה? כמה מעריצים היו לו? כמה כתבות בעיתונים? אף אחד לא מדבר על זה, נכון? איך מספידים? מה זה להספיד? תמיד מחפשים איזה מעשה טוב שהוא עשה. כמה הוא היה עוזר לכם? אם זה, אין משהו אמיתי, ממציאים. כמה הוא היה נדיב, איך הוא גדל מהשפטות ועשה את כל הדרך למעלה, אבל הוא לא שכח את החברים שלו והוא עזר להם, אם הוא היה צריך. כמה הוא כיבד את אמא שלו הזקנה בבית אבות, פעם בשנה היה בא לבקר אותה, אולי נתן לה איזה עוזרת פיליפינית, כמה הוא היה תורם לבית חולים לכלבים, כמה כלבים חיים, חייבים לו את חייהם. אומר לו, עוד לא קרה שהספידו בן אדם על איזה בית יפה היה לו. כשהוא היה חי, על זה דיברו כל היום. על הספות שלו, יש ערוץ, החיים הטובים. נכנסים לתוך הבית, מצלמים את הספות, את הסלון, כולם מדברים, מראים לכולם, במה הוא משוויץ, איך הוא נראה טוב, איזה שחקן מיוחד הוא. אחרי שהוא מת, מה מספידים? איזה בן אדם טוב הוא היה. כמה הוא עזר לאחרים, כמה הוא היה נדיב, גיבור שהוא היה, גיבור במובן של מתגבר. מה זה גבר? גבר זה להתגבר, לא גבורה פיזית. מדברים רק על דברים הטובים. ואני שואל הרב, למה? למה זה משתנה פתאום אחרי שבן אדם נפטר? והוא שואל את השאלה, ואף אחד מהתלמידים לא יודע, כולנו היינו עמומים, למה באמת? והוא מיד הסביר להם, אתם יודעים למה? כי כשבן אדם נמצא על הקבר, כשהגופה פה, כשחיים מסתיימים, בן אדם לרגע אחד שוכח את כל השקר של העולם הזה, ולרגע אחד הוא מצליח להתנתק ולחיות את האמת. ומהי האמת? כולם יודעים בלי יוצא מן הכלל. שאמת, הדברים החשובים בחיים, זה כמה בן אדם טוב לב. כמה בן אדם עזר, נתן מעצמו לאחרים, ויתר למען אנשים אחרים, חיבד הורים, מידות טובות, הנהגה טובה. גם שחקן קולנוע. כשמגיע הרגע של אמת, בן אדם נפטר, אתה צריך להגיד עליו מילים טובות, מה אומרים עליו? כמה הוא היה בן אדם טוב. הנה, זה הוכחה שבעצם כולם מאמינים במה שאני מלמד, אמר הרב. כולם יודעים את האמת, שאין דבר אחר בחיים, הצלחה אמיתית. זה רק איזה בן אדם אתה. רק מה? אנחנו במרוץ החיים, במרדף החיים, שוכחים את זה. החיים שוטפים קדימה. צריך להיות מסוגל להתנתק מהשקר של העולם הזה. יצר הרע הוא שקרן אלוף. שהוא מראה לנו כאילו כל העולם הזה קיים וחי ולנצח ואני פה ומי חושב על העתיד? מי מעניין אותו מה הולך לקרות מחר? מי מעניין אותו מה יקרה בעוד 10 שנים? הרב דסלר זיפר שהגיע אליו בן אדם מבוגר, בן אדם זקן, להתייעץ איתו. בן אדם, מה זה זקן? בן אדם עם 60. לא זקן, סליחה, 60 היום הרי זה גיל שמתחילים את הקריירה. הוא בא להתייעץ איתו, הוא רוצה לקנות איזה בניין, דירות, בן אדם עשיר, על איזה עסק? בא עסק, שואלים את הרב. בא לשאול את הרב על איזה עסק שיש לו, איזה בניין, והוא מתלבט בגלל שהבניין הזה, זה לא שאתה קונה את זה שלך, זה חקירות, חכירה. חכירה זה אומר שאתה מקבל רישיון, זיכוי, ל-50 שנה, וכל 50 שנה צריך לחדש את החוזה, צריך לקנות את זה מחדש. הוא בא להתייעץ עם הרב אם זה שווה, כי הוא משלם על זה מחיר כאילו זה שלו, זה אמיתי, אבל בעצם זה רק ל-50 שנה, זה חוזר למדינה, צריך לקנות את זה עוד פעם. זה שווה או לא שווה? הרב דסלר אומר, אמרתי לו מה שאמרתי לו, מבחינה כלכלית. ואחרי זה שאלתי, אמרתי, מה יש לה? בן אדם הזה בן 60. כמה הוא חושב לחיות פה? 200 שנה? מה זה אכפת לך? מה עוד 50 שנה? מה זה רלוונטי? אתה חי עכשיו, מה אתה דואג על מחר? מה אתה חושב על זה בכלל? כמה בן אדם, היצר הרע שקרן. הוא נותן את הרגשה כאילו בן אדם לנצח. לנצח, הבן אדם משקיע בעולם הזה. מה, אני הולך לחיות פה הרבה? אני רוצה ליהנות פה, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה להרוויח כסף, אני רוצה לחיות טוב. ואנחנו צריכים להיות מסוגלים, לנתק, מה שנקרא לעשות זום אאוט. כמו שלמדנו, כמו שעשינו היום, להסתכל על כל המסלול, לראות את התמונה המלאה, את כל החיים, ולדעת שהחיים קצרים מדי, שיום אחד יהיה לנו סוף. בהצלחה רבה רבותיי, ניפגש בעזרת השם בתוכנית הבאה.